שלום, אנחנו נמשיך ברמב״ם. פעם שעברה קצת בעיקר דיברנו על תולדות חייו, וקצת התחלנו לזכור מהם הספרים שלו. דיברנו קצת בהתחלה שהוא כותב, פירוש למשנה, הוא כותב מלקט את החידושים שיש בריא מיגש, והוא עושה כמו מין ריף על הירושלמי. שזה... כן, מאיזה בית מדרש הוא הגיע.
עכשיו
מצד אחד זה ברור שהרמב״ם הגיע הרמב״ם לא יתום, הוא לא צמח משום מקום, הוא הגיע מאיזה בית מדרש, והוא הרבה פעמים גם מביא אותו בתוך הספרים, הרבה פעמים הוא מביא פירושים מאבא, פירושים מהרי מיגש, פירושים מהריף, גרסאות גם. מצד שני זה גם כאילו בסוף מתייחסים לרמב״ם כאל משהו בפני עצמו, יש פה איזה משהו חדש, יש פה משהו ממשה עד משה לא קם כמשה וגם אחרי זה לא, אז יש פה גם איזשהו משהו חדש, אז אולי ננסה גם לראות מה יש פה. אז ראינו, הזכרנו את זה בפעם הקודמת, שהרמב״ם כותב התחלה שהוא כותב פירוש של הגמרא על שלושה סדרים חוץ מארבע מסכתות שהוא עוד לא הספיק והוא רוצה לעשות, וגם על מסכת חולין, כי היא נוגעת למעשה, שזה בעצם עצם הכוונה הזאת לכתוב פירוש על הגמרא על שלושה סדרים, זה מאוד מתאים לבית מדרש שממנו הוא צומח, כי הגאונים בעיקר עוסקים בדברים של הלכה למעשה, וגם רבנו חנניה, הרב ניסים גאון, הריף במיוחד, רואים שבולט חיבור שלם על כל הש"ס חוץ מדברים שהם לא הלכה למעשה, שאותה מעריף מקצת. וגם גם רי מיגש, ראינו, הזכרנו אם אתם זוכרים כשדיברנו על רי מיגש, יש איגרת שהוא כותב, זה באמת איגרת רבי יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי היה לו כתב יפה והיה זה, אז הוא מבקש ממנו שיכתוב בשבילו מכתב לחכמי נרבונה, שזה בצרפת, ואחד הדברים שהוא כותב, שיבקש מהם שתבחרו לי מתוך הפירושים על המסכתות שיש לכם, תבחרו לי פירוש על קודשים, תבחרו לי אחד הכי טוב או משהו כזה, ואני מוכן לשלם לכם כדי שתעתיקו לי. עכשיו למה? כי כנראה הרי מיגש שליבו מבעית בעיונו בתלמוד, רוצה ללמוד קודשים, ואין לו ספרים על קודשים. אין בכל ספרי, אין כל כך גאונים על קודשים, ואין רבנו חנניה על קודשים, אין ריף על קודשים, אין גם ספרים שקדמו לו, רבי יהודה אלברצלוני ורבי שמואל הנגיד, כל מיני ספרים שהיו אז בספרד, אין ספרים על קודשים. אז הוא מתעניין, אולי אצל אשכנזים לומדים קודשים. ואנחנו באמת רואים שתוספות ממשיכים איתך לאורך כל הש"ס, הם לא נגמרים כמו ריף ורן וכל מיני ספרים שנגמרים לך. מה? כן, זה שאלה של סדר עדיפויות, אתה רוצה ללמוד, אז רואים מה עדיף לי ללמוד, ללמוד הלכות שבת או הלכות קורבן פסח או הלכות תמורה או כל מיני, אז לפעמים הם שיקולים של עדיפות, אומר קודם אני אסיים את ההלכות שאני צריך לעשות כל יום או כל שנה או ואחרי זה, כשאני יודע את כל זה, דבר איתי על קודשים.
כמו ישיבת הרברכה.
מה אתה אומר?
כמו ישיבת הרברכה, שלומדים שבת ברכה.
לא יודע בדיוק מה הסדר לימוד שם, אבל הזכרתי, אם אתם זוכרים פעם קודמת, זה היה ככה ממש בסוף, שהשיטת לימוד הליבא דהלכתא, יש בעצם שתי קווים בתוך הליבא דהלכתא. יש כיוון שבוא נגיד בדורות האחרונים זה הרב עובדיה, שהרב עובדיה, אם תסתכלו ברבי אומר, יש לו המון המון תשובות על אור החיים, גם הרבה אבל פחות על יורה דעה, עוד יותר פחות על אבן העזר, למרות שבאבן העזר יש לו כמות של תשובות עם חידושים משמעותיים שלא נאמרו לפני כן מעולם, ודברים שזה כולם יודעים דברים שהרב עובדיה חידש בהלכות שבת וברכות וחגים וגם באיסור ביתר או נידה, מאוד מפורסם החידושים של הרב עובדיה, אבל אם אתה לומד אבן העזר, אתה פתאום רואה שכמות החידושים שהוא חידש בתור דיין, בתרים של ממזרות ובאגונות ובכתובות ובגיטים, יש לו שם חידושים, כל אחד פצצה, שפשוט לא כולם לומדים סוגיות של אגונות וממזרות, אבל אם היו לומדים, היו רואים שיש פה חידושים שמרישים לא פחות מהחידושים בהלכות שבת, רק שזה תחום פחות ידוע. אבל גם שם כתב, אבל אם כי כתב פחות, וחושן משפט, ממש כמעט אין תשובות. קודשי, ממש שתי תשובות, משהו כזה, בתוך כל יבי העומר, כי זה ממש כזה דברים בודדים.
כמו כאילו מה שהיה בספרד בעצם.
למה? כי הרב עובדיה, הוא מאמין בהלכה למעשה, וגם מבחינתו זה הלכה למעשה מה שנוהג בפועל. לכן יש לי עדיפות ללמוד קודם את הדברים הנוהגים. ולכן הוא כל הזמן תסתכלו בהדרכות, יש נגיד איגרת לבן תורה, יש בסוף הדרכות שהרב עובדיה איך ללמוד, אז הוא ישר אומר, אתה בישיבה, תלמד מסכות הישיבות, איך שאתה מתחתן, תתחיל ללמוד בית יוסף על הסדר. ו...
אין שאיפה להסיק
את זה. אולי בבקיאו.
אני חושב שהוא מבחינתו רואה את זה כמו ים שאין לו סוף, שהוא אומר, הלוואי שתדע ארבעה תורים, אחרי זה נדבר על דברים אחרים. למרות שלפעמים אפשר לראות, דווקא הרב עובדיה שכמעט לא כתב על חושן משפט, יש לו שני נכדים שכותבים סדרות שלמות על חושן משפט. אחד זה הרב עובדיה יוסף טולדנו, הוא בן של בת של הרב עובדיה, שיש לו סדרה את יוסף, סדרה יפה מאוד על קניינים ועל עדות ועל הרבה נושאים בחושן משפט, וגם השוט שלו, יש לו, רוב השוט הוא על חושן משפט, אפשר לומר, וגם יש אין משפט, כן, שהרב עובדיה יוסף, בן של הרב יצחק יוסף, יש לו, לפי סדר, שולחן ערוך הולך, יש לו איזה ארבעה כרכים, משהו כזה על חושן משפט. שזה דווקא כאילו כשאני התחלתי ללמוד חושן משפט, חיפשתי את הרב עובדיה, לא מצאתי הרב עובדיה, ופתאום ראיתי שדווקא יש לו שני נכדים שכותבים בלי סוף דווקא על הנושאים האלה.
ומה
אלי בדי הלכת השני? אלי בדי הלכת השני זה אפשר לומר חזון איש. שמבחינת החזון איש זה לאו דווקא להתמקד במסכתות המעשיות.
כמו חפץ חיים גם?
גם החפץ חיים אפשר לומר. החפץ חיים, אולי משנה ברורה זה השיא של אלי בדי הלכת, אבל גם ליקוטי הלכות זה איך ללמוד...
אז מה אלי בדי הלכת האם?
אבל אצל החפץ חיים זה עוד נובע מאיזושהי תפיסה כאילו גאולית. כאילו החפץ חיים מדבר על זה שעוד מעט מגיע המשיח ועולים לארץ ובונים את המקדש, ואז מה, אתה לא תדע לעבוד. אפילו אם לפי השיטה שירד מקדש לשמיים, טוב, הוא ירד משמיים, ונו, כשהוא בוחו יוריך המקדש, להגיד, חבוד, תעבוד. רגע, אני לא יודע. אז הוא אומר, צריך להתחיל ללמוד קודשים. ופה זה איזושהי תפוסה גאולית. אצל החזוניש, זה בכלל החזוניש אומר, ככה אמורים ללמוד. כשלומדים תורה, אמורים בסוף להגיע למסקנות מעשיות. לכן אם תפתח חזוניש על שבת, ואם תפתח חזוניש על פרה, אתה תראה את אותה שיטה ואותו עמל, ואיך להוציא בסוף מתוך הראשונים, להוציא מסקנות מעשיות, הוא בסוף מוציא דינים מעולים, בהלכות פרה.
הוא קורא לזה דינים העולים?
כן, יש לו בסוף הסוגיה דינים העולים, שזה כאילו המסקנות. מה המסקנות לפי רש"י, מה המסקנות לפי תוספות, מה המסקנות לפי הרמב"ם. ומבחינתו זה לא משנה באיזה סוגיה אני. תסתכלו, הכרך על תארות הוא לא כל כך שונה באובי שלו מהכרכים על יורד דעה או על זרעים או על אורח חיים. כי מבחינתו ככה אמורים ללמוד. ועד היום, אתה יכול לראות ספרים מבית המדרש של חזונישניקים, יש ספרים על אוהלות ויש ספרים על... וגם ספרים שהם על נידה, הם לא רק על הלכות נידה שנוהגות בזמן הזה, גם על הלכות נידה של תומת נידה. כאילו, הם לאו דווקא לומדים הלכה למעשה, הם לומדים תורה. מבחינתם, ככה לומדים. כאילו, גם בבקמה לומדים ככה, וגם הסכתות שהן למעשה, וגם הסכתות שהן ישיבתיות, וגם הסכתות שהן מלאים, שהן מלכת הנמשיכה, ככה לומדים פשוט. ואצל הרמב״ם, כאילו,
מה אתה אומר?
בארבע אחד זה יותר הסוג הראשון, לא, גם וגם. עכשיו רמי למד כותב קרח שמדבר על הלכות דורות. ביתרון, הם אומרים קודם כל תלמד את
השבת
ברכות.
מה? הלכות דעות.
עבודה זרה.
גם בעצם זה שיש הלכות דעות, זה גם חידוש של הרמב״ם. כאילו הרמב״ם קודם כל מתרחב משלושה סדרים לשישה סדרים בפירוש המשנה. למרות שיש פירוש המשנה קצת בגאונים, יש רבי נתנה וישיבה ויש קצת שרידים מכל מיני פירושים של גאונים, אבל אף אחד לא שרד קודם כל, זה אומר משהו, אם אף אחד מהם לא שרד לדורות, כנראה לא השתמשו בזה ולא זה, וגם לא כולם כתוב על זה, והרמב״ם עצם שהוא טורח לכתוב על זה, זה כבר אומר שהוא מתרחב מבחינת הסדר לימוד שלו, ועוד אחרי זה במשנה תורה גם לדברים שאין עליהם משניות, זה כאילו שחודש, זה הופך להיות מי, כמה הלכות קטנות, זה הופך להיות משהו מפורט שהרמב״ם גם כותב לך, בשביל זה הייתי צריך לפתוח ספרים של אסטרונומים וללקט לך את מה שצריך בשביל הלכה למעשה. בהתחלה הוא כתב את זה לבד ואחרי זה הוא הכניס את זה לתוך הספר, אבל זה חידוש. וגם כל מיני הלכות, הלכות חנוכה שאין אותן במשנה, שאלה למה, יש אחרונים ששואלים למה אין את זה במשנה, אבל יש דברים שאין אותם, ויש דברים ש...
אמרנו אבל שלא יהיה לי ככה בישיבה שלנו, כאילו, למרות שזה...
נכון, קודם כל אתה רואה שהוא אומר, כי פשוט הוא אין אדם למד על המקום שלי בו חופץ, הוא אומר אני בשביל התלמידים, מה אתם רוצים אם ללמד אותי? אבל כן, כנראה שהמהפכה של הרמב״ם לא הופנמה עד הסוף ב...
המהפכה של מה? של ללמוד הכל? שני תורות.
המהפרה של מעבר משלושה סדרים נגיד לשישה סדרים, אבל זה גם שאלה מה הרמב״ם רוצה, מה הרמב״ם רוצה בספר שלו. יש טענה ידועה שעוד כבר בדורו של הרמב״ם חשבו ככה שהרמב״ם בא להחליף את הגמרא. למה? כי הוא אומר שם בהקדמה שאם יש לך תורה שבכתב את הספר שלי אתה לא צריך שום חיבור אחר.
זה לא מסתדר עם העדות על מה שאתה מדבר
שלו. כן, אז אנחנו נראה, הרמב״ם שאלו אותו על זה. אז יש איגרת, איגרת לרבי פנחס הדיין, זה מופיע באיגרות הרמב״ם של הרב שילת, של הרב קפח, גם בישנות. רבי פנחס בן רבי משולם הדיין, שהיה מחכמי צרפת, או פרובנס, הוא עבר מפרובנס, הוא עבר למצרים, והתקבל כדיין באלכסנדריה, והוא היה בקשר עם הרמב״ם. עכשיו האיגרת הזאת היא, זה איגרת מאוד ארוכה, יש בה הרבה עניינים, אבל אחד הדברים שהוא מדבר שם על, הוא מדבר שם גם קצת על עצמו, גם על הנהגות ציבוריות, וגם הוא מדבר על הספר שלו, מה העניין שלהם. אז אני קצת אקריא אותה, היא ארוכה אבל יש בה הרבה דברים חשובים, וגם מפעם שעבר יותר עסקנו בהיסטוריה, עכשיו קצת מיד רמבה. נתחיל לקרוא, זה ארוך מאוד, אבל לא מאוד, אבל יש פה גם את ההערות, אז זה מקצר לנו. אבל שווה קצת לראות גם את הרמבה, כי הוא חושף פה גם הרבה פעמים דברים אישיים. כבר הודעתי להדרת גאונו, מכבוד גדולת קדושת מרנה ורבנה פנחס, ששומרות צוריהו, הדיין הגדול, המעוז ומגדול, החכם המופלא ברבי משולם הרב זצל, שלא נתאחרתי להשיב על כתביך הראשונים והאחרונים, אלא מפני חולי, לא מפני דברים ששמעתי, שאיני ממקבלי לשון הרע. כן, אם אתה חושב שלא עניתי לך, זה לא בגלל ששמעתי עליך איזה שמועות או משהו כזה, כי אני לא ממקבלי לשון הרע, אלא פשוט כי הייתי חולה.
זה אומר שיצאו עליו שמועות או ש...
כנראה יצאו שמועות. אם הוא מזכיר את זה, כנראה שהיה משהו. ואני יודע שכל דבר שיועתק מאיש לאיש ישתנה, והתווסף בו כמה תוספות, ויותר מזה למי שירצה ירגיל, כן, מה שנקרא טלפון שבור. ושבח לאל, אפילו שמעתי באוזניי, וידעתי ודאי שאדם פלוני יתכבד בקלוני, או בעד בדבריי, אפילו חרף אני מרגיש ולא מקפיד על זה, אלא אמחול ואסלח. כן? אז הוא אומר, אפילו אם אני ראיתי שמישהו ביזה אותי, וקרא אותי, אני סולח לו. כנראה מה שעומד פה, שאולי רבי פנחס הדיין דיבר על הרמב״ם, ואז הוא חושב שהרמב״ם לא עונה לו, בגלל שיש לרמב״ם, הרמב״ם נעלב או משהו כזה, אז הוא אומר לו לא. ואשר...
לא התכוון שזה תוכן הרבה.
לא, לכאורה לא. יש דברים שהם כן, כמו איגרת קידוש השם או דברים כאלה, אבל זה לא בטוח. למרות שהגיוני שהרמב"ם ידע מי הוא ומה הוא, אז יכול להיות שהרמב"ם ידע שמעתיקים את המכתבים שלו ומעבירים אותם אחד לשני. כן, אבל...
האיגרות נמצאו בגניזה הקהירה?
לא, אם הוא שלח את זה, אז איך זה נמצא?
איך הוא מצאו את זה?
כל דבר בעברית.
כן, אבל הוא שלח את זה לדיין
שהיה
באלכסנדריה.
שיגר את... הדיין... וגם אותו דיין היה
בלו. לא, כנראה שלא. זה כנראה מפורסם, הוא מביא פה שפסקה אחת קצרה מצוצטת על ידי הרשב"ש בתשובותיו. פסקה קצרה מן האיגרת מצוטטת בכתביו של אחד מבאי בית מדרשו של רבי אברהם בן הרמב״ם, וגם זה נתפס בדפוס ראשון. כן, אז כבר בפעם ראשונה שהדפיסו את זה היה את האיגרת. אגב, אם מדברים לתרגומים של הרמב״ם, רבי חזן לא ידע ערבית, הוא לא נולד במצרים, אז האיגרת הזאת נכתבה בעברית. זה גם שנים
כשאתה... לא ידע ערבית?
לא, רבי פנחס. אז האיגרת הזאת היא כתובה בעברית. אז אם אתה דן, האם זה תרגום או מקור, הוא היה נולד בפרובנס שבצרפת, דרום צרפת, ועבר לאלכסנדריה. אבל גם שם, אז... גם היום יש לך לפעמים כל מיני רבנים שהם לא יודעים את שפת המדינה שהם נמצאים בה. כי הוא אומר, אני מלמד תורה בעברית, או אולי לפעמים מלמד ביידיש, אבל אני לא יודע אנגלית, לא יודע... יש רבנים בארצות הברית שהם לא יודעים אנגלית, יש רבנים שיהיו ברוסיה שלא ידעו רוסית, יש דברים כאלה. ואשר השבעתני מכתב זה האחרון שלא אשליחך מלפניי, וכל אותה עניין חלילה לי אם לאקור אשר נתתי ואם אתות אשר בניתי, אל יעלה על ליבך לעולם, לא אתה ולא תלמיד קל וחומר לחכם שיגיע אליך שממני ראה או שום צער ואפילו להקנית בדברים. כן, אז קודם כל הרמב"ם אומר, בוא ננקה אם חשבת שיש לי פה איזה חשבון שאני עומד לעשות לך משהו או שאני רוצה להתעלם ממך, אז לא. וזה שאמר לך דיין החסיד שומרות צורו שכעסתי הרבה על כתבך הראשון. אמת אמר, כן באמת כעסתי על הכתב הראשון. בא אליי כתב מלא סיגים, מלא טעויות, מלא בעיות, ואני חולה נוטה למות, איך לא יכול? כתוב בו בנוסח זה ככה, קמו כל העם מקצה לקצה זקניהם וקטניהם ובאו אליי למור, אין אנחנו יכולים לשאת עוד דבריכם, שהרי אתם מתירים מה שתרצו ותעשו מה שתחפצו, והרי בידינו מסורת מאבותינו הראשונים אשר לפנינו, שאין לבר ישראל להתפלל אם הוא בא על קרי יד שירחץ במרחץ או בים ויתאר וינקה את עצמו, ועכשיו התארתם להתפלל ולהיכנס בכנסת ולקרות בתורה בלא רחיצה ובלא טהרה, אם כן הוא הדת של ישראל נלך ונודע לפנינים וכו'. זה נוסח דבריך עוד בעוד. אין, אז הוא אומר, זה המכתב שכתבת, והוא אומר, ואני חולה נוטה למות, ואתה כותב מכתב כזה מכיס. למה?
רבי פנחס אומר... אמר לרמב״ם שמה שאתה התארת...
כן, אתה התארת, הוא אומר, אתה מתיר מה שאתה רוצה ועושה מה שאתה רוצה, יש לנו מסורת מאבותינו.
למה? בזמן שלהם היו
שומרים... שאי אפשר להתפלל, מישהו בא לקרי עד שהוא רוחץ.
היו שומרים על תומה וטהרה בימים שלהם?
לא, זה, הוא מדבר פה על תבילת עזרה.
אוקיי.
שלא מתפללים עד שטובלים. ואתה התארת. ואז הוא אומר, והנה אתה ראה גם עם דבריך הם המכיסים אפילו להילל הזקן, או אינם. אמרת שקמו כל העם, זקנים וקטנים, ודבר ידוע הוא ברור, שלא היו כולם, אלא קצת מעמי הארץ השוטים. הוא אומר לו, קודם כל אתה מגזים, לא היו כולם, קצת עמי הארץ, אבל לא כל העם, גם הקטנים וגם הזקנים. קודם כל מקטין את הזה. ועוד שטענת דבריהם, ומילאת אותם ועשית אותם כאילו הם דברי חוכמה גדולים, בעלי מסורת וקבלה מאבותם. ועוד שבא מיכל הדברים שהסדרת ותיקנת שאסור לקרות בתורה ולהיכנס לבית הכנסת אלא אחר הריצה מקרי, ועוד כתבת באותו הכתב שביקשו ממך לדרוש להם בדבר זה להודיע להם חומר הדברים ודרשת, גם זה יחסתני, וכי נעשו בדבר זה קלים וחמורים, מה הן חומרי הדברים? הלא אין הדבר אלא מנהג ושינר ומערב בלבד, אבל בכל הרי רומי וצרפת ככל בני פרובינציה אנשי עירכם מעולם לא נהגו במנהג זה. כן, הוא אומר, מה שאתם אומרים, יש פה קלים וחמורים, לא, אין פה שום חמורים, אין פה הלכה, יש פה רק מנהג. הוא אומר, ועוד לא מנהג של כולם, מנהג של שינר ומערב, ואז הרמב״ם אומר לו, מנהג של רומי וצרפת, חולים פרובינציה, שאתה בעצמך, רבי פנחס, יליד פרובינציה, אז אצלך, איפה שנולדת, לא נהגו את המנהג הזה. אז עכשיו אתה בא לטעון עליי שאני עובר על חמורות? זה לא חמורות, וזה מנהג שאפילו אתה לא נהגת בו. ומעשים תמיד שיבואו חכמים גדולים ורבנים מעריכם לספרד, וכשיראו אותנו רוחצים מקרי, שוחקים עלינו ואומרים למדתם מנקיות הישמעאלים. כן, אז הרמב"ם כן אומר שהיה המנהג שלנו לעשות את זה. הוא אומר, כשמישהו מגיע ומגיע לחכם מארץ אחרת, הוא אומר, זה בטח הגיע לכם מהמוסלמים. זה לא הלכה. אגב, אתה רואה פה גם קצת על הקשר בין המדינות. היה קשר, הרמב"ם בקיא במנהגים של פרובנס ושל רומא, ויש קצת כאילו מעבר בין המקומות וקשר. ומן הדין היה ששמעת אותם, דברי אותם העניים שקמו שתיגר בהם ותורה כהלכה ולא תחפה ותודיע להם שדעת משה רבנו שאין דברי תורה מקבלים תומה ושבר כי מותר להיכנס בבית הכנסת ולקרוא בספר תורה, כן, שזה הגמרא בברכות. אבל התפלל הדבר תנוי במנהג כל ישראל שבין הישמעאלים נהגו לרחוץ, וכל ישראל שבין הערלים לא נהגו לרחוץ. אין הערלים, הכוונה הנוצרים. ואתם לא תשנו מנהג אבותיכם, ואסור לכם לזוז מן המנהג. כך היה לך לומר ולהורות. אבל אהבה מקלקלת השורה, ושנאה מקלקלת השורה, מפני השנאה שהייתה בינך ובין רבי דניאל, כעסת ושמחת לרגשת אלו הקמים עליך, והתעלמה ממך דרך המשפט.
זה רבי דניאל?
אני חושב שזה רבי דניאל הבבלי, שהתכתב גם עם הרמב"ם וכתב לו מסגות, אני לא בטוח. כן, אז הוא אומר, היית צריך להגיד לו, יש לכם את המנהג של הקהילה שלכם, אתם צריכים להמשיך לנהוג בו. אבל תדעו לכם, זה לא הלכה, וזה לא... ולא צריך לנפח את זה. הוא אומר, ובגלל שהיה לך איזה מריבה עם רב אחר, אתה כאילו עוד יותר החזקת בעניין, עד כדי כך שכבר התעלמה ממך דרך המשפט. וזה אני שאמר עליי שאני רוחץ מקרי. שקר, הוא אומר, מעידים עליי שמיים וארץ שמעולם לא עשיתי זאת אלא מחולי. כן? אם היה פעם אחת שלא טבלתי, זה היה רק בגלל חולי. ואך השני מנהגי הוא מנהג אבותיי ולא אילה. כן? גם מנהג אבותיי. כלומר, זה הגיע לו גם מספרד, איפה שהוא גדל. לא רק מפה משהו. בלא שיום איסור. ומניין ידע הוא בפתיותו איך נראיתי לרחוץ עם לא. הוא אומר, איך מי שיכול להעיד אם אני רוחץ או לא? מה הוא? כאב אחריי? מה הוא בודק? ודבריו, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, ואין להאריך בדבר זה הקל בוודאי. אבל עוד יחם מפני מה כעסתי. כן? עד כאן נקודה ראשונה. ועוד כתבת באותו הכתב נוסח זה ככה, ודברי חיבוריך מהירים לעולם. אבל למי הם מהירים? למי שעסק בתלמוד ויודע שהם החכמים אשר עסקו ונשאו ונטעו בתלמוד ובגמרא, ולא להתעסק בהם לבדן להשתכח שהם התנאים והמוראים מן העולם. כן, הרי אתה כותב מותר לעשות כך וכך, אתה לא אמרת שאמר את זה רבי יוסי, אמר את זה רבי עמי, רבי יסי, רבי יצחק נפח. מי אמר את המאמר הזה? מי שלומד רק את הספר שלך והוא לא בקיא בגמרא, הוא לא יודע מה המקור של הדברים. ואז אם אלו, גם לא יודע, זה מוסכם, זה לא מוסכם, זה אמוראים, זה תנאים, זה דאור רבנן.
כאילו הרמב"ם לא הביא מקורות ל...
כן, דאור רבנן ודאור הייתה יודע, אבל מה המקור של זה ומי אמר?
זה רבי פנחס אומר...
כן, הוא אומר, הספר שלך הוא מועיל מאוד, אבל הוא מועיל רק למי שיודע הגמרא. כל שכן שלומדים ואינם יודעים מה לומדים, וטועים באמרי החיבור ואינם יורדים לסוף דעתך, מאיזה מקום המעיין עובר. כן, שאומר, מי שקורא רמב"ם והוא לא מכיר את המקור הזה בגמרא, הוא לא יבין. יש גם מקום שהראש מביא את זה, שהראש מביא שהיה גדול אחד בספרד, שהיה בקיא בשלושה סדרים, זה עוד פעם, אתה רואה שחכמי ספרד ככה לומדים שלושה סדרים, ואז הוא אומר שבשלושת הסדרים שאני בקיא, אני לומד רמב"ם, אני מבין מה הוא רוצה. ובסדרים האחרים אני קורא, ואני לא תמיד יודע מה הרמב"ם מתכוון. ואז אומר, ואז בעצם אני יודע שמי שלא בקיא גם בשלושה סדרים שאני יודע וקורא רמב"ם, גם את זה הוא לא מבין. ואז בעצם הראש אומר שבעצם כל אי אפשר להורות מהרמב"ם אם לא מכירים את המקור שזה בגמרא, כי אז יכולים להתבלבל ולא להבין מה הרמב"ם מתכוון. אפשר להתבלבל בדבר הרמב"ם. תמיד, אתה רואה ש... נכון, אם כמה שהוא ברור, אתה רואה שלפעמים אנשים לפעמים אחרונים וראשונים נחלקים ביניהם איך לפרש את זה, אבל זה עוד תלמידי חכמים, מישהו לא תלמיד חכם, לפעמים הוא יכול להביא רמב"ם ולהגיד, לפי הרמב"ם מה שהיה אתמול בבית כנסת אסור. אם היית מבין את הסוגיה, והיית מבין את ההקשר, היית מבין שאין קשר במה שהיה צריך ללמוד את הקלאס, אתה מבין מה שהרמב"ם מדבר עליו. אבל אתה סתם קורא את זה ואתה מחבר, כי אתה לא יודע מה המקור, ואתה לא יודע איך לדמות מילטה למילטה. לכן גם אם תראה משהו כתוב מול העיניים, אתה לא תדע להשליך את זה לחיים שלך.
ללמוד
רמב"ם, כן, ברור ללמוד רמב"ם, אבל חכה. לא תראו את
הדברים האחרים, כי הם לא יודעים מציאות.
אז מה שהוא אומר עליו, ועליה אמר, התנ"ך החיים יזהרו בדבריכם וכולי, וימותו ונמצא שם שמיים מתחלל. אלו הם דבריך עוד בעוד. כן, עד כאן ציטוט של רבי פנחס. ועוד כתוב בנוסח זה, ראוי להדרתך להורות לעולם שלא יניחו הגמרא להתעסק. כן, אתה צריך להורות לאנשים לא להפסיק ללמוד גמרא. כי כנראה כן היו אנשים שאמרו, הנה יש פה ספר, יותר קל, יותר פשוט, יותר ברור. מה אני צריך להסתבך עם הספרים הקשים האלה? גם ארמית, גם קושיות ותירוצים וסתירות. ועל כל זה העניין ראוי להוכיחך. או להודיעך שכבר הבנתי דברים שבלבך, אף שלא פירשת אותם אלא ברמיזה. אז אומר, דע, שאני חס ושלום לא אמרתי, לא תתעסקו לא בגמרא, לא בלכות הרב רבי יצחק או זולתו. כן, לא אמרתי את זה. היודע עד, כן, מה שמענו גם פעם קודמת. שיש לי כמו שנה וחצי שלא למדו אצלי חיבורי, אלא שניים או שלושה אנשים למדו מקצת ספרים. ורוב התלמידים רצו ללמוד ההלכות של הרב, הכוונה הריף. ולימדתי אותם כמה פעמים, וכל ההלכות. וגם שניים שעלו ללמוד הגמרא, ולימדתי אותם מסכתות אשר שעלו. כן, והוא אומר, אם הרי זה היה המטרה שלי הייתה להחליף את הגמרא, הייתי אומר להם, סליחה, לא לומדים גמרא יותר, לא לומדים ריף יותר, כתבתי ספר חדש, אותו לומדים, ולא עשיתי את זה. ואז אומר לו, וכי אני ציוויתי או עלתה ליבי שאסרוף כל הספרים שנעשו לפני מפני חיבורי? הלא בפירוש אמרתי בתחילת חיבורי שלא חיברתי אותו אלא מפני קוצר הרוח, למי שאינו יכול לרד לעומק התלמוד ולא יבין ממנו דרך האסור והמותר, והערכתי בדבר הזה הרבה. הוא אומר, בתחילת החיבור שלי, אני מסביר שכתבתי אותו בגלל שהוא אומר, מי עכשיו יכול ללמוד את כל השעת ולראות ולהבין את הכל ולהכריע בין כל המחלוקות וכל הסתירות וזה. הוא אומר, מי יכול לעשות את כל זה? זה עבודה של שנים ורק מי שיש לו שכל גדול וזה. ולכן כתבתי את הספר.
איך הסתדרו עבד עכשיו? כן הסתדרו
אותו. קודם כל, לא כולם הסתדרו. גם מי שהסתדר, לא בטוח במה הסתדר. אתה רואה שיש כאלה שעומדים שלושה סדרים, לא כולם לומדים הכל.
זה מראה שהוא...
גם מי שלומד, אולי הרמב"ם לא חושב שהוא צודק. ויש גם הרבה עמי ארצות שלא לומדים, כי ספר קשה מדי.
זה מראה שהוא אומר, כאילו, גם למה צריך למה לומדים גמרא?
מבחינת הרמב"ם, העיקר בסוף זה להגיע בסוף לליבא דהלכתא.
אז אותם תלמידים שהוא לימד אותם. לכאורה שיגיד להם, תלמדו... תלמדו רמב"ם, כאילו.
לא, גם מישהו מלמד אותם גמרא או ריף, ברור שהוא מלמד אותם ובסוף הסוגיה הוא מנסה לברר מה המסקנה. ככה לומדים כאילו את הרמב"ם, זה מבחינתו ללמוד. הוא גם מקשה קושיות בפשט ומנסה להסתדר עם מקומות סותרים, אבל בסוף גם אמורים להגיע לתכלס. זה חלק משיטת הלימוד פשוט. ואנחנו נראה אחרי זה עוד, עוד, עוד מהמטרה של הרמב״ם. וזה שאמרת על שמות החכמים, שבאמת לא כתבתי את השם. כפי שהזכרתי, שמות רובי החכמים, תנאים והמוראים, כבר הזכרתי שמות רובי החכמים, תנאים והמוראים בתחילת החיבור. כשאומר את השושלת של כל הדורות, איך התורה עוברת מדור לדור. כבר הזכרתי אז, עצם השמות שלהם בתור זה שהם רבותינו, זה כבר כתוב. האם כן הוא שכל מי שפסק הלכות ועשה סולת נקייה גרם לשם שמיים להתחלל כמו שעלה על ימך? כן, מה, נראה לך שכל מי שעכשיו כותב הלכות פסוקות והוא משמיט את השמות כדי להפוך את זה לחיבור יותר קל, יותר פשוט ויותר זה, הוא גורם שם שמיים? כבר קדמוני גאונים וגאונים וגדולים שחיברו חיבורים ופסקו הלכות בלשון עברי ובלשון ערבי בימים ידועים, כן, יש בה הלכות פסוקות, הלכות כתועות, הלכות כתובות, יש חיבורים שלמים של רב שמואל בן חופני, של רס"ג. אז אומר, מה, כל אלה חיללו שם שמיים? אני לא הראשון בזה. אלא מה, אבל לפסוק הלכות בכל התלמוד ובכל דיני תורה, לא קדמני אדם אחר רבנו הקדוש וסיעתו הקדושה. אם מפני שזה כולל גורם לשם שמיים להתחלל, הרי זה תמה גדול. כן, הוא אומר, הרי אני לא עשיתי פה משהו שלא עשו לפניי. יש ספרים כבר של הגאונים. אלא מה, מה אני שונה מהם? שאני פשוט כתבתי על הכל. יש ספר המקח והממכר, יש של רבי גאון, יש ספר הגירושין של רב שמואל בן חופני. כן, אין, רב שמואל בן חופני לא כתב על הכל. הוא אומר, אז מה, בגלל שאני כתבתי על יותר דברים ממנו, חיללתי שם שמיים, זה לא הגיוני. זה תמה גדול. ומפני שהלומדים שאמרת שאינם יודעים, אין ביד כל מי שחיבר חיבור, שיהיה הולך עמו ולא יניח לקרות, אלא פלוני פלוני. הוא אומר, מה אתה רוצה? אדם בסוף לא יכול לשלוט על איך הירוש שלו לפץ. תמיד יהיה מישהו שיקרא ולא יבין מה אני יכול לעשות. ראיתי איזה דוגמה של הרב חיים קניאבסקי פעם. שהוא הביא שאומר שכמה אני יכול לעשות, אני מתאמץ לכתוב ובסוף אנשים לא מבינים, אבל הוא אומר, מה יכולתי לעשות? מי יכול לתאר עצמו שאלה שאני לא יבין את זה? אז הוא אומר שהוא הביא באיזה מקום שבספר מנוחה נכונה כתב כך וכך, והחזוני שבר על זה. ואז הוא אומר שיום אחד מישהו הביא לו שהוא כתב שבספר מנוחה נכונה התיר, והחזוני אסר. או בספר מנוחה נכונה אסר, והחזוני שבר על האיסור ועשה את זה כאילו בשבה. ואז הוא אמר, לא, התכוונתי שהוא כתב, והחזוני שעבר על המנוחה נכונה, והסכים עם זה. הוא אומר, מה, אני חשבתי שמישהו עבר על זה, לא הכוונה עבר על הספר, אלא הכוונה עבר על הפסק ונהג ההפך. הוא אומר, לא תיארתי את מישהו יכול להבין ההפך. מה אני יכול לעשות שאנשים לא מבינים את ה... זה דוגמה, יש הרבה דוגמאות שאיפים שאנשים...
לא חושבים את זה בהלכה, כן
חושבים. תמיד מנסים להבין.
יש לך מלא הלכות
כאילו... אבל אין דברים כאלה. כתוב במסכת פסחים שאחד המוראים דרש שצריך לעשות... לעשות את המלצות רק ממים שלנו. מחר דבר אוקר הוא רואה את כל העיר בכניסה לבית שלו, הרב, באנו לקחת מהמים שלך. מה אתם צריכים את המים שלי? אמרת רק מהמים שלנו, באנו לקחת את המים שלך. אני אומר, לא, התכוונתי מים שישנו, מלשון לינה, אבל אני מניח שהוא תיאר לעצמו שלא יכול להיות שמישהו ייתה בזה. יש כל מיני, יש דרשה ש... שרבי יהושע בן לוי דרש שהוא דיבר על סדום, הוא הסביר איך סדום היו עושים תרגילים, איך לגנוב. ואז למחרת, כולם השתמשו בתרגילים שהוא אמר בדרשה כדי לגנוב. הוא אומר, לא תיארתי אותי שאני מדבר על סדום, ואחרי זה אנשים הוא, וואי, רעיון טוב איך לי לעשות פשע.
יש גם דומה לזה בכלים, אוילים, אומר אוילים.
כן.
בנגיד ביחוד תפילה יש לך הרבה...
לא, אבל שם כאילו זהירו אותו מראש, אבל...
ביחוד תפילה יש לך הרבה הלכות שאתה עושה כדי שעוד תראה כקופה, כדי שאנשים יחשבו משהו אחר ואיתו.
נכון,
יהיה. זה כאילו, זה כן טענה, אתה לא יכול להגיד, אין לי מה לעשות.
נכון, אבל בסוף, אחרי כל המאמצים, עדיין יש אנשים שלא... בסוף, הרמב"ם זה ספר הכי מובן. אבל עדיין, הוא אומר, מה אני עושה? יש אנשים שלא מבינים, יש דברים שאני לא יכול לשלוט עליהם. ועכשיו הוא קצת מדבר על העניין של הספר שלו.
שתי דקות.
אז שם שלי לא מכוון.
למה?
יש 5 דקות.
תגד לי על שאלות.
ודע, שכבר אמרתי בתחילת חיבורי, שהעניין שתפסתי בו, אולי עם קפיצת הדרך, העניין שתפסתי בו שיהיה דרך המשנה ובלשון המשנה, כן? מה שמיוחד בספר שלי, לעומת ספרים של אנשים אחרים שגם כתבו כל מיני הלכות, שהספר שלי הוא על דרך המשנה ובלשון המשנה. לשון המשנה זה פשוט, זה בעברית, בניגוד לספרים אחרים שנכתבו בערבית או בארמית.
למה הוא מצטט לפעמים?
אבל מה זה על דרך המשנה? עכשיו הוא יסביר את זה. אבל אתם לא שמתם לבבכם לדבריי, ולא ידעתם ההפרש שיש בין דרך המשנה ודרך התלמוד. ומפני שאין עניין זה ידוע אצלכם, כתבתי לי בכתב שני נוסח זה. ככה. עכשיו אני מרחיב. וגם כשאני מעיין בחיבור של רבנו, מוצא אני... לא, סליחה. עכשיו הוא מצטט את רבי פנחס. מוצא בהם פעמים רבות דברים הנסתרים מעיניים, מפני שהם בלא ראיות ואין דעתי תולה להבינם, אלו נוסח הדברים. הוא אומר, לפעמים אתה כותב דברים ואתה לא מביא הוכחות למה שאתה אומר, ואני, מאיפה אני יודע שאתה צודק ומאיפה הראיה שלך? כן, אלו נוסח הדברים. ואתה פרש, דע אלופים וידי, שכל מי שכתב ספר, בין בדברי תורה, בין בדברי שאר החוכמות, בין מן הגויים הקדמונים בעלי החוכמות, בין מן הרופאים, אחד מדברים הוא אוחז. קודם כל יש פה נקודה שהרמב״ם, כאילו משתף פה גם יהודים, גם גויים, גם תורה, גם רפואה. מבחינתו, צורת הכתיבה היא אחת בכל העולם. כשאדם כותב, אז כותבים כמו איך שכשמקובל בעולם לכתוב, יש לזה איזה משמעות.
אנחנו מקובל
כי ככה נכון. זה גם, בסוף הוא אומר, בסוף יש שתי דרכים. אחד משתי הדרכים הוא אוחז, או דרך חיבור, או דרך פירוש. מה זה אומר? דרך החיבור, להזכיר הדברים הנכונים בלבד, בלא קושיה ובלא פירוק ובלא שום ראייה בעולם. כמו שעשה רבנו הקדוש בחיבור המשנה. כן, אתה עכשיו קורא קובץ של פקודות. לא מביאים את ההוכחה ומה היו הדיונים כשדענו על כל סעיף בתקנון שימוש של החדר תה, על לא אומרים לך שהיו דיונים בוועד ושאלו את הרבים דרך כלל זה. אומרים לך רק את הנקודה הסופית. יש לך קושיות, או שתשאל או שלא תשאל, זה הנוסח, קצר ולעניין. ולא מביאים שמות של חכמים, מי אמר מה, ולא מביאים ראיות, אלא ככה זה.
דברים שיכתבו בדם לזה.
כן, ואגב, מעניין שהוא אומר פה, כמו שעשה רבנו הקדוש בחיבור המשנה. כן, ככה אתם חושבים?
כן, לפעמים...
בוא נגיד, יחסית הגמרא כן, אבל יש דעות שמות של חכמים, כל הזמן.
יש
הרפעים טעמות, יש הרפעים טעמים, יש הרפעים מחלוקות, ולפעמים כשאתה קורא לא ברור לך מה המסקנה. אז זה קצת שאלה, הוא אומר שזה דרך חיבור. כן, הוא אומר שזה דרך חיבור, שכותבים דברים בלא קושיה ובלא פירוק ובלא שום ראייה, אבל כמו במשנה, אבל זה לא לגמרי נראה שהמשנה ככה. זה קצת שאלה, אנחנו אולי נראה בזה בהמשך אם נספיק. ודרך הפירוש להזכיר הדברים הנכונים ודברים אחרים סותרים אותם, והקושיות על כל דבר והפירוק והראייה שזה הדבר, אמת ושקר. כן, זה מה שנקרא בשיעורי מתמטיקה, תשובה עם הדרך. שאתה מראה איך הגעת לזה. אתה מביא את הקושיות, את התירוצים, מי אמר מה ולמה החלטתי ככה, והייתי יכול להחליט אחרת, ויש כאלה שבאמת אמרו אחרת, אבל אני לא מסכים איתם. ואז שזה הדבר אמת, וזה שקר, או שזה ראוי, וזה אינו ראוי. וזה דרך התלמוד, שהתלמוד פירוש המשנה. זה גם נקודה, הרמב"ם מסביר מה זה גמרא מבחינתו, התלמוד זה פירוש המשנה. שזה אולי נקודה, אולי פעם נרחיב על זה, אצל הגאונים, זה המסורת. הגמרא זה המסורת, התלמוד הבבלי. אצל הרמב״ם זה בעיקר המשנה היא המסורת, והתלמוד, כל החשיבות שלה היא שהוא פירוש למשנה. על המשנה היא העיקר.
אז אני אביא פירוש יותר טוב.
לא, זה לא שהוא לא מחייב לגמרא, אבל יש לזה השלכות, אולי נספיק להגיע לזה. ואני לא עשיתי פירוש אל החיבור דרך המשנה. לכן הוא אומר, אל תצעק עליי למה כתבתי ככה, כי אני בחרתי לכתוב בסוג הזה. כשמי שמכין מרק, אתה לא צעק עליו איפה כל הבצק פה. הייתי רוצה להכין הוגה, הייתי מכין הוגה, אבל הכנתי מרק. אם הייתי מכין הוגה ולא הייתי שם בצק, היית כועס עליי. אבל... אז הוא אומר, תדע מראש מה רציתי לכתוב. ואז תבין, האם קלעתי למטרות שהצבתי לעצמי? ונראה לי שקלעתי, לכן אין לך מה לכעוס. ושמה יאמר מי שלא יבין, הלא במשנה כתוב שמות החכמים, וידמה שזוהי הראיה, פלוני אומר כך ופלוני אומר כך, אין זו ראיה. הראיה היא להודיע מפני מה אמר פלוני כך ומפני מה אמר פלוני כך, זוהי הראיה. כן, הוא אומר, זה לא הוכחה, זה שהוא אמר ככה, זה לא הוכחה. אז מה אם רבי עקיבא אמר? השאלה היא למה הוא אמר את זה, ומה ההוכחה שלו? וזה באמת רוב הפעמים זה לא כתוב ממש. שזה הגמר. אז נעצור כאן, יש לנו עוד להמשיך, ונשתדל לפעם הבאה קצת למקד פה את זה. נספיק הכל, וגם אולי נשתדל קצת לראות דוגמאות למעשה מכל מיני הלכות של הרמב״ם, איך מפרשים אותם ואיך נחלנו בהם.
תודה רבה.
יישר כוח.